עירובין, פרק ג' משנה א'. נקדים הקדמה קצרה ונסביר שלושה מושגים, עירובי חצרות, שיתופי מבואות ועירוב תחומין. כמו שלמדנו בפרק הקודם, מדין תורה מותר להוציא מרשות יחיד אחת לרשות יחיד שנייה, אבל חז"ל אסרו לפעמים הוצאה כזאת. ההוצאה שחז"ל אסרו היא מרשות יחיד של אדם אחד, רשות יחיד של אדם אחר, או מרשות היחיד לכיוון רחוב שדומה לרשות הרבים. כדי לאפשר בכל זאת טלטול כזה, תיקן שלמה המלך ובית דינו את עירובי החצרות ואת שיתופי המבואות. המטרה היא להפוך את כל השטח המעורב למעין רשות אחת. עירובי חצרות נועדו לאפשר לבני חצר אחת שיש להם כמה בתים של אנשים שונים, להוציא ולהכניס חפצים מהבית לחצר ומהחצר לבתים. מה עושים? מכינים אוכל מיום שישי שכל בני החצר שותפים בו, ועל ידי השיתוף של כולם יכולים לטלטל בחצר ומהחצר לבתים. שיתופי מבואות הם בדיוק אותו עיקרון, אבל בין כמה חצרות. בזמן חז"ל הבתים היו בנויים בחצר משותפת, וכל כמה חצרות מתחברות לרחוב צדדי שנקרא מבוי. המבוי מחובר לרחוב הראשי שרשות הרבים. כדי לאפשר את ההוצאה מחצר למבוי ומאבוי לחצר אחרת, אז יש צורך בשיתופי מבואות. בני החצרות מכינים אוכל שמשותף לכולם, וכך מתאפשרת ההוצאה בין החצרות למבוי. כדי לאפשר טלטול במבוי, כבר למדנו בפרק א' שיש צורך בלחי או בקורה בכניסה למבוי. עד כאן הבנו את שני המושגים הראשונים, עירובי חצרות ושיתופי מבואות. עכשיו נסביר מהו עירוב תחומין. מעבר לאיסור של טלטול ברשויות שבת, ישנו גם איסור בשבת לצאת מחוץ למקום בו אדם גר מעבר ל-2000 אמה, גם כאשר הוא לא מטלטל כלום. ישנה מחלוקת בין התנאים האם האיסור מהתורה או מדרבנן. בתוך היישוב שבו אדם גר אין איסור תחומים וכל השטח של העיר נחשב כמו 400. מחוץ ליישוב שבו אדם שבת בכניסת השבת, מותר לו ללכת עד 2000 אמה לכל כיוון ולא יותר. אבל אם יש איזשהו צורך של מצווה ללכת מעבר ל-2000 אמה, אז חז"ל נתנו פתרון שנקרא עירוב תחומין. מניחים מזון בכמות של שתי סעודות במרחק של עד 2000 אמה מהמקום שבו אדם ישבות בשבת, וכך המקום שבו הוא הניח את המזון, את העירוב, זה נחשב למקום השביטה שלו, וממנו יש לו עוד 2000 אמה נוספות. עד כאן ההקדמה ונתחיל במשנה א'. במשנה שלנו יש שלושה חלקים. בחלק הראשון המשנה מדברת על שלושה עירובים, עירוב חצרות, שיתופי מבואות ועירובי תחומין. המשותף לשלושתם הוא שמניחים אוכל עבור מטרות שונות. זאת אומרת המשנה שאפשר להשתמש בכל סוג האוכלים אבל לא במים ובמלח, בגלל שהם לא מזינים. דיברנו על מים ומלח, ובדרך אגב המשנה מביאה עוד שתי הלכות שקשורות למים ומלח. ההלכה הראשונה מדברת על מעשר שני. כאשר יש לאדם תבואה הוא צריך להפריש כמה תרומות וכמה מעשרות. אחד המעשרות נקרא מעשר שני, את המעשר צריך לאכול בירושלים בטהרה. אבל אם קשה לאדם לעלות את כל התבואה או את הפירות של המעשר לירושלים, הוא יכול לפדות אותם בכסף, להעביר את קדושת הפירות לכסף, ואת הכסף לעלות לירושלים ולקנות בו אוכל. אומרת המשנה שאפשר לקנות כל אוכל, אבל לא מים ומלח. ההלכה השנייה מדברת על אדם שנודר לא לאכול מזון. בכל זאת יהיה לו מותר לאכול מים ומלח. מים ומלח לא מזינים. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של המשנה, המשנה מדברת על אדם שהניח עירוב, אבל אסור לו לאכול את אותו אוכל. המשנה נותנת שתי דוגמאות. נזיר עם עירוב של יין, וישראל שהניח עירוב עם פירות של תרומה. לנזיר אסור לשתות יין, ולישראל אסור לאכול תרומה. ובכל זאת אם הניחו עירוב כזה, העירוב מועיל. בגלל שלאנשים אחרים מותר לאכול את העירוב. יין מותר לאנשים שהם לא נזירים, ותרומה מותרת לכהנים. לעומת זה סומכוס חולק על הדוגמה השנייה, והוא סובר שאסור לישראל לערב בתרומה, אבל לנזיר הוא מתיר לערב ביין. וההבדל הוא שנזיר יכול ללכת לחכם ולשאל על הנזירות שלו, והחכם יכול להפר את הנזירות שלו, ואז הוא יוכל לשתות את היין. לעומת זאת ישראל לעולם יהיה אסור בתרומה, ולכן אסור לו להשתמש בעירוב של תרומה, ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי, המשנה מדברת על עירוב תחומים בבית הפרס. בית הפרס זה מקום שהיה בו קבר וחרשו אותו ועצמות מפוזרות, בתוך מרחק של 100 אמה יש עדיין חשש שהמחרשה פזרה עצמות של המת, ועצם של המת מטמא כבר בגודל של שעורה, ולכן חז"ל גזרו על האפר של אותו שטח טומאה של מגע ומסע, ולכהנים אסור להיכנס לאותו בית פרס. מחדשת המשנה שמותר לכהן להכניס עירוב תחומים בבית הפרס, והסיבה, בגלל שכשהוא נכנס הוא יכול ללכת בזהירות ולבדוק בדרך שאין עצמות. רבי יהודה מחדש אפילו יותר, שמותר לכהן להשתמש בעירוב תחומים שהונח בתוך בית קברות, שם הטומאה היא מדאורייתא, ולכהן אסור מהתורה להיכנס לבית הקברות, ובכל זאת העירוב מועיל. למה? כי באופן תיאורטי הוא יוכל להיכנס לבית הקברות בתוך תיבה שתחצוץ בינו לבין הקברים. עד כאן החלק השלישי ונסכם. בחלק הראשון למדנו שלוש הלכות שקשורות למים ומלח. אסור לעשות עירוב עם מים ומלח, אסור לקנות מכסף מעשר שני מים ומלח, ומי שנודר לא לאכול מזון מותר לו לאכול מלח ולשתות מים. בחלק השני ראינו שלנזיר מותר לערב ביין למרות שהוא אסור בשתייתו, וראינו שהמחלוקת בין תנקמה לסומכוס האם לישראל מותר לערב בתרומה, אז לתנקמה מותר ולסומכוס אסור, ובחלק השלישי ראינו שכהן יכול להשתמש בעירוב שהונח בבית הפרס, ולרבי יהודה מותר לכהן להסתמך על עירוב שמונח בבית הקברות. עירובין פרק ג' משנה ב'. במשנה ישנם שני חלקים. החלק הראשון הוא המשך של המשנה הקודמת, והוא מתאר אוכלים שונים שמותר ושאסור להשתמש בהם לעירובי תחומים, לעירובי חצרות ולשיתופי מבואות. המשנה מתירה להשתמש לעירוב בלחם של דמי. דמי זו תבואה שנקנתה מעם הארץ, רוב המאה ארצות מעשרים, אבל בגלל שיש מיעוט מהמאה ארצות שלא מעשרים, אז חזל גזרו שאסור לאכול מהתבואה של המאה הארץ עד שיסרו אותה מספק. המשנה מתירה להשתמש בלחם של דמי לעירוב. למה? בגלל שהדמי לפעמים מותר באכילה גם בלי לאסר אותו. למשל, לעני מותר לאכול דמי, וכל אדם באופן תיאורטי יכול להפקיר את כל הנכסים שלו ולהיות עני, ואז הדמי יהיה מותר לו באכילה. לעומת עירוב של דמי שהותר, המשנה אוסרת להשתמש בעירוב שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, והוא מוגדר כתבל, בגלל שאין שום אופן שמותר באכילה, אפילו אם הוא מוגדר כתבל מדרבנן בלבד. סדר ההפרשה של התרומות ומעשרות מתחיל בהפרשת תרומה גדולה, שניתנת לכהן, אחריה מפריש הבעלים מעשר ראשון ללוי, והלוי מפריש מהמעשר שקיבל תרומת מעשר לכהן. המשנה שלנו מתארת מקרה שהבעלים עוד לא מרח את הקרי, עוד לא נגמרה המלאכה בתבועה, הבעלים עוד לא נתנו לכהן את התרומה הגדולה, וכבר הלוי הקדים וקיבל את המעשר ראשון והפריש ממנו את התרומת מעשר. במקרה הזה, הלוי פטור מלהפריש תרומה גדולה מהתבועה שבידו, ולכן מותר להשתמש בתבועה כזאת בשביל עירוב. לעומת זאת, אם הלוי הקדים ולקח את המעשר ראשון אחרי מרוח הקרי, וזהו הזמן שבו התבועה התחייבה בתרומה, במקרה הזה הלוי חייב להפריש גם את תרומת המעשר וגם את התרומה הגדולה. אם הוא לא הפריש את תרומה גדולה, התבועה הזאת נחשבת כתבל, ולכן אסור להשתמש איתה לעירוב. אחרי ההפרשה של התרומה הגדולה, מעשר ראשון והתרומת מעשר, ברוב השנים ישנו חיוב להפריש מעשר שני. את המעשר שני אוכלים בטהרה בירושלים, אבל אם לבעלים קשה להעלות את כל התבואה לירושלים ולאכול אותה שם, אז יש לו אפשרות לפדות את קדושת המעשר בכסף. את הכסף הוא מלא לירושלים, וקונה בו אוכל, ואוכל אותו שם. כשפודים את הכסף מעשר, יש חובה להוסיף חומש על השווי של הפירות. אותו רעיון קיים גם באדם שהקדיש דבר למקדש, והוא מעוניין לפדות אותו בכסף. הוא חייב להוסיף חומש בזמן הפדיון. מחדש את המשנה שאם אדם מניח עירוב שהיה מפירות מעשר שני, או מפירות של הקדש שפדה אותם, אבל לא הוסיף חומש, בכל זאת אפשר לערב בהם, כי חיוב החומש לא מעכב את הפדיון, וזה חובה בפני עצמה. אבל אם המעשר שני או הקדש לא נפדו, או נפדו אבל לא כמו שצריך, למשל פדו אותם באסימון, כלומר במטבע שנעלי הצורה, במקרה כזה אסור להשתמש בפירות האלה לעירוב, כי הם אסורים באכילה. המשנה מביאה עוד שתי דוגמאות נוספות שרלוונטיות אצל הכהנים. מותר לכהנים להשתמש לעירוב בחלה שהפרישו מהעיסה ונתנו להם, ובפירות תרומה. למרות שבמשנה הקודמת ראינו שמותר גם לישראל להשתמש בתרומה לעירוב, בכל זאת המשנה שלנו מדברת על מציאות הרווחת שתרומה הייתה מצויה במיוחד אצל הכהנים. עד כאן החלק הראשון של המשנה. בחלק השני המשנה אומרת שרק אדם בר דעת יכול לשמש כשליח להניח עירוב תחומין. אבל חירש, שוטה או קטן שאינם ברי דעת שהניחו את העירוב, העירוב לא יועיל. כי בהנחת העירוב צריך אמירה והבנה שכאן זהו מקום השביטה של האדם בשבת. גם אדם שאינו מודה בדיני עירוב כמו קוטי לא יכול לשמש כשליח להנחת העירוב, כי יש חשש שגם אם הוא יניח את העירוב במקום השביטה, עדיין ייתכן שהוא לא התכוון להקנות שביטה, ולכן לא נותנים לאדם כזה להניח את העירוב. אבל אם נתתי את העירוב לחרש, שוטה או קטן, או בידי הקוטי וראיתי שהוא נותן לאדם אחר כשר שמניח עבורי, הנחה כזאת כשרה. עד כאן החלק השני, ונסכם. בחלק הראשון למדנו על אוכלים שטובים לעירוב, לעירוב תחומי, לעירוב חצרות ושיתופי מבואות, ולעומתם אוכלים שלא מועילים לעירוב. כל דבר שמותר לי באכילה, אפילו באופן פוטנציאלי, מותר להשתמש בו לעירוב. אבל דבר שאסור באכילה, לא מועיל לעירוב. המשנה מנתה חמישה סוגי אוכלים שמותר להשתמש בהם לעירוב. הראשון דמי, השני מעשר ראשון שלוי קיבל לפני התרומה הגדולה ולפני חיוב במעשרות שהופרש ממנו תרומת מעשר. השלישי, מעשר שני והקדש שפדו אותם אפילו בלי שנתנו עדיין את החומש. הרביעי חלה והחמישי תרומה. אחרי האוכלים המותרים המשנה מונה שלושה סוגי אוכלים שאסור לשימוש בעירוב. הראשון תבל, השני מעשר ראשון שנלקח על ידי הלוי לפני הפרשת התרומה הגדולה ואחרי שהתבואה התחייבה במעשרות, השלישי מעשר שני והקדש שלא נפדו או שלא נפדו כמו שצריך. בחלק השני המשנה אסרה לחרש, שוטה וקטן לשמש כשליחים להנחת העירוב. גם אדם שלא מודה בדין העירוב כמו קוטי לא יכול לשמש כשליח, אלא אם כן ראינו שאותם אנשים נתנו את העירוב לאדם כשר שמניח עבורנו את העירוב. עירובין פרק ג' משנה ג'. מה המשנה שלנו ואילך, עד סוף פרק ה' נדון בעירוב תחומין. החל מפרק ו' ואילך נחזור לדבר על עירובי חצרות ושיתופי מבואות. כמו שכבר למדנו, הרגע שבו העירוב קונה את השביטה של האדם ובזמן בין השמשות בכניסת השבת. הזמן של בין השמשות מיוחד בסטטוס ההלכתי שלו בדיני שבת. ובין השמשות אסור כבר לעשות מלאכות שנאסרו מהתורה, אבל איסורי דרבנן מותרים לפעמים, כאשר יש צורך של מצווה או שיש איזשהו דוחק. מותר להשתמש בפתרון ההלכתי של עירובי תחומין כדי לאפשר צורך של מצווה, וגם דווקא במקום שהאדם יוכל באופן פוטנציאלי לקחת ולאכול את העירוב בזמן של בין השמשות. המשנה שלנו מדברת על מציאות שבה עירוב התחומין נמצא במקום שיש איזושהי בעיה הלכתית או טכנית להגיע אליו. המשנה מתארת ארבעה מקרים שונים. המקרה הראשון מדבר על אדם שנמצא ברשות הרבים ורוצה להניח את העירוב על העץ. אם הסטטוס ההלכתי של העץ הוא רשות היחיד, זאת אומרת שהעץ בגובה של לפחות 10 טפחים, הוא ברוחב של לפחות 4-4 טפחים, אז העירוב לא יועיל, כי כדי להגיע לעירוב חייבים לעבור לאיסור מדאורייתא של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, מהעץ שנחשב לרשות היחיד, אל הרחוב שנחשב רשות הרבים. ואם אין אפשרות הלכתית להגיע לעירוב, העירוב לא מועיל. אבל אם העץ לא נחשב מבחינה הלכתית לרשות היחיד, למשל הוא פחות מ10 טפחים, הוא מוגדר כקרמלית, שהאיסור להוציא ממנה לרשות הרבים הוא רק איסור דרבנן. במקרה הזה העירוב מועיל, כי כמו שאמרנו, הזמן הקובע הוא בין השמשות, ובבין השמשות מותר לצורך מצווה לעבור לאיסורי שבת דרבנן, בגלל שיש יכולת הלכתית פוטנציאלית לקחת ולאכול את העירוב בין השמשות, ממילא העירוב מועיל. המקרה השני מדבר על אדם שנמצא בקרמלית, והוא רוצה להניח את העירוב בתוך בור שהוא נחשב לרשות היחיד. ההלכה היא שהעירוב מועיל, אפילו אם הבור יהיה עמוק מאוד. למה? כי כל המניעה להוציא מהבור לקרמלית היא מניעה הלכתית ברמת דרבנן. וכמו שאמרנו, בבין השמשות, מותר לצורך מצווה לעבור לאיסורי שבת דרבנן. וממילא יש לו יכולת הלכתית לגשת על העירוב בבין השמשות, ולכן העירוב מועיל. המקרה השלישי, כאשר ברשות הרבים יש קנה או מוט שנעצו ברחוב, ובראש הקנה מונח העירוב. לא משנה מה גובה המוט, בכל מקרה העירוב יועיל, בגלל שהקנה או המוט לא מוגדרים כרשות היחיד, אלא כמקום פטור. ומותר לקחת חפצים או אוכל ממקום פטור. אבל אם הקנה הוא עץ ששתול באדמה, העירוב לא יועיל, מכיוון שחכמים אסרו לקחת חפצים מהעץ בשבת ואפילו בין השמשות, גזרה שמה יקצץ את העץ בשבת, ובגלל שאפשר לקחת את העירוב בין השמשות, העירוב לא מועיל. המקרה הרביעי והאחרון מדבר על מקרה שהניחו את העירוב בתוך ארון, שמכונה במשנה מגדל, ונעלו את העירוב בתוך הארון במפתח ועבד המפתח. אם יש אפשרות לפרוץ את הארון באיסור דרבנן בלבד, כמו למשל אם ארון נעול עם חבלים וכדי לפרוץ את הארון אפשר לחתוך בסכין את החבלים, במקרה כזה יש מחלוקת. לדעת הנקמה, בגלל שכל האיסור הוא איסור דרבנן, העירוב מועיל כמו שכבר אמרנו. אבל לדעת רבי אליעזר, במקרה הזה יש צורך בשני איסור דרבנן. קודם כל סופר רבי אליעזר, שיש איסור דרבנן לטלטל את הסכין שלו לצורך התשמיש המותר לה. אתה מעוניין לטלטל את הסכין על מנת לפרוץ את הארון. זה כבר איסור דרבנן. מעבר לטלטול, יש גם את האיסור דרבנן לחתוך עם הסכין את החבלים, וכך אתה פורץ את הארון, וזה איסור דרבנן שני. ובגלל שמדובר לא רק באיסור דרבנן אחד, אלא בשני איסור דרבנן, לדעת רבי אליעזר, העירוב לא מועיל. נסכם. המשנה שלנו דיברה על מצב של עירובי תחומים, שנמצא במקום שיש בעיה הלכתית או טכנית להגיע אליו, וראינו ארבעה מקרים. המקרה הראשון, העירוב על העץ ברשות הרבים. אז אם העירוב מונח על מקום שמוגדר כרשות היחיד, העירוב לא מועיל, כי יש צורך באיסור דאורייתא כדי להגיע לעירוב, אבל אם המקום שבו מונח העירוב מוגדר כקרמלית, האיסור מוגדר כדרבנן, ובין השמשות לצורך מצווה, מותר לעבור על איסור דרבנן, וריקנית את העירוב, ועשית את זה בבין השמשות, וזה היה לפני כניסת השבת. המקרה השני מדבר על אדם שנמצא בקרמלית, והוא רוצה להניח את העירוב בתוך בור שנחשב לרשות היחיד, העירוב יועיל, כי כל האיסור איסור דרבנן שמותר בבין השמשות. המקרה השלישי אמרנו, כאשר ברשות הרבים יש קנה או מוט שנעצו ברחוב, ובראש הקנה מונח העירוב, לא משנה מה גובה המוט, בכל מקרה העירוב יועיל, בגלל שהקנה או המוט לא מוגדרים כרשות היחיד, אלא מקום פטור. מותר לקחת חפצים או אוכל במקום פטור. אבל אם הקנה הוא עץ ששתול באדמה, העירוב לא יועיל, מכיוון שחכמים אסרו לקחת חפצים מהעץ בשבת, ואפילו בבין השמשות, גזרה שמה יקצץ את העץ בשבת. ובגלל שאי אפשר לקחת את העירוב בבין השמשות, העירוב לא מועיל. המקרה הרביעי מדבר על מקרה שניחו את העירוב בתוך ארון ונעלו את העירוב בתוך הארון במפתח ועבד המפתח. אז אם יש אפשרות לפרוץ את הארון באיסור דרבנן בלבד, אז ראינו מחלוקת. לדעת הנקמה, בגלל שכל האיסור הוא איסור דרבנן, העירוב מועיל. אבל לדעת רבי אליעזר, במקרה הזה יש צורך בשני איסורי דרבנן, טלטול הסכין וגם חיתוך החבלים, ולכן העירוב לא יועיל. עירובין פרק ג' משנה ד'. המשנה שלנו היא ההמשך של המשנה הקודמת, והיא מתארת מקרים שבהם אין גישה לעירוב. חוסר הגישה יכול להיות טכני או הלכתי. המשנה מפרטת ארבעה מקרים. המקרה הראשון מדבר על מקרה שבו העירוב התגלגל מלחוץ לתחום של 2000 אמה, ולכן אין יכולת הלכתית להגיע אליו בין השמשות, ואם האדם והעירוב לא נמצאים במקום אחד, העירוב לא מועיל. המקרה השני מדבר על מקרה שנפל על העירוב גל אבנים, ואין יכולת להגיע לעירוב ללא איסורי שבת. המקרה השלישי מדבר כאשר נשרף העירוב. המקרה הרביעי מדבר על מקרה שהעירוב הוא מתרומת שנתמת ואסור לאכול אותה. בכל ארבעת המקרים, הדין תלוי בשאלה היא האם העירוב היה קיים וזמין בין השמשות בכניסת השבת. אם העירוב היה קיים וזמין בין השמשות, העירוב מועיל, גם אם קרה לו איזשהו משהו אחר כך. אבל אם בבין השמשות העירוב לא היה קיים או לא הייתה יכולת הלכתית או טכנית להגיע אליו או לאכול אותו, אז העירוב לא מועיל. מה יקרה אם אנחנו לא יודעים מה היה המצב של העירוב בבין השמשות? מצב של ספק. האדם מניח ביום שישי עירוב במרחק 2000 אמה מהעיר, ואחר כך נולד הספק, האם העירוב היה קיים וזמין בין השמשות או לא. כאן יש במשנה מחלוקת. הדעה הראשונה, לדעת רבי מאיר ורבי יהודה, בגלל הספק אנחנו חוששים. מצד אחד אולי העירוב לא היה בבין השמשות, ולכן לא נאפשר לאדם ללכת מעבר ל-2000 אמה מהעיר שבה שבת. אבל מצד שני, גם העיר שלו נאפשר יציאה רק לכיוון של המקום שבו הניח את העירוב. רק האזורים שבהם יש חפיפה בין העירוב של העיר ובין העירוב שהניח, רק בהם נתיר את ההליכה. רבי מאיר ורבי יהודה ממשילים את הדעה שלהם לאדם שמכיוון אחד מושך אותו חמור, ומכיוון שני מושך אותו גמל. גם פה שני העירובים מושכים אותו משני הצדדים, והוא נשאר באמצע. הדעה השנייה היא דעת רבי יוסי ורבי שמעון. הם סוברים שלמרות הספק העירוב כשר. מעמידים את הדבר על חזקתו. ומסתבר שכמו ששהניח את העירוב הוא היה טוב, מסתבר שהמצב היה כך גם בבין השמשות. רבי יוסי מביא חיזוק לשיטה הזאת בעדות של אבטולמוס שעיד בשם חמישה זקנים, שלמרות הספק העירוב כשר, וכך ההלכה. נסכם, ראינו ארבעה מקרים שאין לאדם גישה אל העירוב ומה הדין, כשהעירוב התגלגל מחוץ לתחום, שנפל עליו גל אבנים, או שהעירוב נשרף או תרומה שנטמעה. בכל המקרים זה תלוי. אם בבין השמשות העירוב היה קיים והיה זמין לשימוש, העירוב מועיל אפילו אם אחרי זה קרה משהו לעירוב. אבל אם העירוב לא היה קיים או לא היה זמין מבין השמשות, העירוב לא מועיל. מה קורה אם אנחנו בספק? ראינו מחלוקת, לדעת רבי מאיר ורבי יהודה, במקרה של ספק אנחנו מחמירים ומאפשרים לאדם ללכת רק באזורים החופפים בין העירוב שלו לבין העירוב של העיר. ולדעת רבי יוסי ורבי שמעון, כאשר יש ספק, אנחנו מקלים ומתירים את העירוב. עירובין פרק ג' משנה ה'. המשנה שלנו מופיעה בבבלי הרבה פעמים כדוגמה למושג יש ברירה. המשמעות של המושג יש ברירה היא שתוקף הלכתי של מעשה נקבע לפעמים באופן רטרואקטיבי. הוברר הדבר למפרע. ונראה את המימוש של הכלל הזה במשנה שלנו. כאשר אדם שובת בעיר בשבת, הוא יכול לצץ ברדיוס של עד 2000 אמה מהעיר, כי זהו מקום השביטה שלו. אבל כאשר הוא מניח ביום שישי עירוב תחומין, במזרח לעיר, במרחק של 2000 אמה, העירוב מאפשר לו רדיוס של 2000 אמה ממקום הנחת העירוב, מה שמאפשר לו בפועל ללכת מהעיר לכיוון מזרח 4000 אמה. 2000 עד מקום הנחת העירוב, ועוד 2000 ממקום הנחת העירוב מזרחה. כי הרדיוס עכשיו נמדד במקום הנחת העירוב, ולא מהעיר. אבל מהעיר לכיוון מערב, יהיה אסור לו ללכת בכלל, כי האזור הזה נמצא מעבר לגבול התחום שיצר העירוב. ואם יניח ביום שישי עירוב בכיוון מערב, אז אותו רעיון למערב. יש לו את 4000 אמה ולמזרח, לעומת זה אסור לו ללכת בכלל. מה קורה אם אדם בכניסת שבת עוד לא יודע לאיפה הוא יצטרך ללכת במהלך השבת, למזרח או למערב? בפועל בן אדם יכול להגדיר רק מקום שביטה אחד, במקרה שלנו, אחת משלוש אפשרויות, או בעיר, או ממזרח לעיר, או ממערב לעיר. אז מה עושים? אומרת המשנה, אותו אדם יניח שני עירובי תחומים, אחד במזרח ואחד במערב, והוא יתנה. אם אני ארצה ללכת למערב, אז העירוב של מערב יועיל. ואם אני ארצה ללכת למזרח, העירוב של מזרח יועיל. ואם אני ארצה להישאר בעיר, העירוב של העיר יועיל. ואז אוכל ללכת לכל כיוון עד 2000 אמה מהעיר. העיקרון אומר שמה שיחליט האדם בשבת, יברר מהו העירוב שהועיל בכניסת השבת. ההחלטה עכשווית שמשפיעה למימוש ההלכתי רטרואקטיבי. המשנה מביאה שתי דוגמאות למצב מסוג כזה. הדוגמה הראשונה מדברת על אדם שחושש שיבואו גויים, והוא צריך לברוח מהם. הוא רק לא יודע מאיזה כיוון. אז הוא מתנה ואומר, אם יבואו הגויים מצד מזרח, אני אברח למערב, ואז העירוב למערבים מועיל עד 4000 אמה למערב. ואם יבואו הגויים ממערב, אני אברח למזרח עד 4000 אמה מזרחה. ואם יבואו הגויים משני הכיוונים, אברח לאיזה כיוון שארצה. ואם לא יגיעו הגויים, אני אוכל לנהוג כמו שאר אנשי העיר וללכת לכל כיוון 2000 אמה רדיוס מהעיר. הדוגמה השנייה מדברת על מקרה שאדם רוצה לשמוע דרשה של חכם ולא יודע מאיזה כיוון יגיע חכם. או אולי יבואו שני חכמים משני הכיוונים, או שלא יבוא בכלל חכם. אז הוא עושה את אותו תנאי, והתנאי מועיל. רבי יהודה מגביל את הדוגמה השנייה ואומר, שאם יגיעו שני חכמים ואחד מהם רבו, אז רק העירוב שבכיוון של רבו יועיל, כי מסתם הדעתו הייתה ללכת לשמוע דווקא את רבו. רק אם שניהם רבותיו, אז יוכל להחליט לאיזה כיוון ללכת. נסכם. המשנה נותנת אפשרות לאדם להחליט במהלך השבת, להשתמש ביכולת של עירובי תחומים, ולהחליט לאיזה כיוון ללכת. הדבר הזה אפשרי במידה ומניחים שני עירובים ביום שישי, ומתנים כבר מראש. העיקרון של היתר מבוסס על ההנחה שיש ברירה. עירובין, פרק ג' משנה ו'. המשנה שלנו היא ההמשך של המשנה הקודמת. מדובר במשנה בשבת שסמוכה ליום טוב. או שהיום טוב חל ביום שישי לפני שבת, או שהיום טוב חל ביום ראשון אחרי שבת. רק נשים לב, ביום טוב אין איסור הוצאה מרשות לרשות כמו בשבת, אבל בדיני תחומים, גם ביום טוב וגם בשבת, אסור לצאת מחוץ לתחום של 2,000 אמה, גם ללא כל טלטול והוצאה. לדעת רבי אליעזר, קדושת השבת וקדושת יום טוב הם שונות. ולכן, אם רוצים לעשות עירוב תחומים גם לשבת וגם ליום טוב, צריך לכל יום עירוב בנפרד. אם מדובר על העירוב של שבת שהוא חייב להיות קיים בבין השמשות של השבת, ואז הוא פועל את פעולתו לכל השבת ורק לשבת. זאת אומרת, הוא מאפשר הליכה ברדיוס של 2,000 אמה ממנו. ואם מדובר על עירוב תחומים של יום טוב, הוא חייב להיות קיים מבין השמות שעות של יום טוב, ואז הוא מאפשר טלטול ברדיוס של 2,000 אמה לכל יום טוב ורק ליום טוב. לדעתו של רבי אליעזר, אפשר להכין לכל יום עירוב תחומים לכיוון אחר, אחד למזרח ואחד למערב, או באחד הימים להכין עירוב לכיוון אחד, וביום האחר להסתמך על העירוב של בני העיר. לעומת רבי אליעזר, חכמים מסתפקים האם שבת ויום טוב שסמוכים אחד לשני נחשבים שתי קדושות נפרדות כמו רבי אליעזר, או שהן נחשבות כקדושה אחת, ובגלל הספק הם מחמירים. ולכן, לפי שיטת חכמים, אי אפשר לעשות לכל יום עירוב לכיוון אחר, אלא ניתן לעשות רק עירוב אחד ורק לכיוון אחד, כי יכול להיות ששני ימים נחשבים בקדושה אחת, ובקדושה אחת לא ניתן לערב שני עירובים, כמו שבשבת אחת, רק עירוב אחד יכול להיות אפשרי. ומצד שני, חכמים גם החמירו לאותו הצד ששני ימים נחשבים כשתי קדושות, אז צריך לוודא שגם בבין השמשות של שבת וגם בבין השמשות של יום טוב, העירוב קיים. איך עושים את זה? אז זה תלוי האם קודם שבת או קודם יום טוב. אז לדעת חכמים, אם יום טוב יוצא ביום שישי, אז הפתרון הוא שבבין השמשות של יום טוב יישב בסמוך לעירוב במהלך כל הזמן של בין השמשות. אחרי שירד הלילה של אל יום טוב, הוא ייקח את העירוב איתו ויחזור לביתו. ביום טוב הרי אין איסור של הוצאה מרשות לרשות כמו בשבת. ולמחר, לפני כניסת שבת, צריך ללכת שוב למקום שבו קנה את השביטה ולהניח את העירוב בבין השמשות, כדי שהעירוב יועיל גם לשבת לצד ששתי קדושות. אבל כשירד הלילה ותכנס שבת, אין אפשרות להחזיר את העירוב הביתה, כי בשבת נאסר הטלטול וההוצאה, ולכן אפשר לאכול את העירוב במקומו. אבל, אם יום טוב חל ביום ראשון, אז הוא מוליך את העירוב לפני שבת, ושואל לידו כל בין השמשות, ומשאיר אותו שם, כי בשבת אסור לטלטל. במהלך השבת העירוב מועיל, ואז אם ירצה להשתמש באותו עירוב גם לצורך יום טוב, הוא חייב להגיע לפני צאת השבת למקום של העירוב, ולוודא שהעירוב נשאר שם, וימתין כל בין השמשות, ואז העירוב מועיל גם ליום טוב. במקרה הזה, הוא יוכל לקחת את העירוב איתו הביתה, כי כבר נכנס יום טוב ומותר לטלטל ביום טוב. אם העירוב לא היה במוצאי שבת במקום, אז לדעת חכמים באותו יום ראשון שהוא יום טוב, יהיה אסור לצאת מחוץ ל2,000 אמה. להלכה פוסקים כדעת רבי אליעזר. נסכם, לדעת רבי אליעזר, יום טוב ושבת שסמוכים אחד לשני, יש לכל אחד מהם קדושה עצמית, ואפשר אם נרצה להכין עבור כל אחד מהימים, עירוב נפרד וכיוון נפרד. לעומת שיטת רבי אליעזר, חכמים מסתפקים האם שני הימים הם קדושה אחת או שתי קדושות, ומחמירים לשני הכיוונים. מצד אחד לא מאפשרים הכנת שני עירובים לכיוונים שונים, ומצד שני מחייבים המצאות של העירוב בבין השמשות של שני ימים, על מנת להתיר הליכה גם בשבת וגם ביום טוב. עירובין פרק ג' משנה ז'. בימי המשנה כל לוח השנה העברי התנהל לידי קידוש החודש. חודש עברי יכול להיות בין 29 יום או בין 30 יום. הקביעה מתי יחול ראש השנה נקבעת על ידי עדים שבאים להעיד שראו את מולד הלבנה. בית הדין הגדול בירושלים היה חוקר אותם, ואם מצאו שהם דוברים אמת, מקדשים את החודש וקובעים את אותו יום כראש חודש. אבל אם לא הגיעו עדים וכבר עברו 30 יום אז ראש חודש הקודם, בית הדין היו מקדשים את החודש גם בלי עדים. המשמעות היא שיום ה-30 שייך לחודש הקודם, והיום ה-31 הוא ראש חודש הבא. חודש כזה של 30 יום נקרא חודש מעובר. ראש השנה הוא גם ראש חודש תשרי. חוסר הידיעה אם חודש אלול יהיה חודש חסר של 29 יום או חודש מעובר של 30 יום גורם לחוסר ודאות מתי יחול ראש השנה. אם יקדשו את החודש על פי עדות, אז ראש השנה יהיה ביום ה-30 של אלול. אבל אם יעברו את החודש, אז ראש השנה יהיה יומיים, ביום ה-30 של אלול וביום ה-31 של אלול. בימינו אנחנו תמיד חוגגים את ראש השנה יומיים. אומר רבי יהודה, אם יש אדם שבערב ראש השנה חושש שחכמים יעברו את אלול, וממילא ראש השנה יהיה יומיים, והוא רוצה ביום אחד ללכת לכיוון אחד, וביום השני לכיוון השני של העיר מעבר ל2,000 אמה, או שבאחד מהימים או בשניהם הוא יחליט להישאר בעיר, וללכת לכל כיוון 2,000 אמה, מותר לו להניח שני עירובים בשני הצדדים של העיר, ולהתנות כמו שלמדנו במשנה הקודמת. הסיבה היא שאומנם חוגגים באותה שנה את ראש השנה יומיים, אבל כל הסיבה שחוגגים יומיים היא רק מספק, ורק אחד מהימים הוא באמת ראש השנה. ולכן מותר להניח את העירובים עם התנאי בדומה לשיטת רבי אליעזר במשנה הקודמת. לעומת רבי יהודה, חכמים חולקים, הם סוברים שאי אפשר להתנות את התנאי ולאפשר עירוב תחומים שונה בשני ימי ראש השנה. והסיבה היא שהם סוברים שהקדושה של שני ימי ראש השנה היא לא בגלל ספק, אלא לפעמים שני ימים קדושים מוודאי, ושני ימים נחשבים כמו יום אחד ארוך עם קדושה אחת. כמו שבשבת אחת או ביום טוב אחד אסור לעשות שני עירובים, גם בראש השנה של יומיים אסור לעשות שני עירובים. למה חכמים מחשבים את שני ימי ראש השנה כוודאי ולא את אחד מהם כספק? כי בכל שנה ביום ה-30 של אלול מתחילים להתייחס אל היום כאילו ראש השנה, כי אולי יגיעו עדים ויקדשו את החודש. אבל אם יגיעו עדים רק בסוף היום אחרי שעת המנחה, במקרה כזה חוגגים את שני ימים כראש השנה, מחשש שמא יתבלבלו הלווים בשיר של יום בבית המקדש. נסכם. לדעת רבי יהודה, ניתן להניח בערב ראש השנה שני עירובים בשני צידי העיר ולהתנות, ובכל יום ימי ראש השנה ללכת מעבר לפעם המה על סמך העירוב שהניח, בכל יום לכיוון אחר, או לסמוך על העירוב של העיר. הסיבה היא, מכיוון שהסיבה שחוגגים את שני ימים של ראש השנה היא רק מספק, אז אחד מהימים הוא בעצם חול ולכן אין בעיה. לעומת רבי יהודה, חכמים סוברים ששני ימי ראש השנה נחשבים כמו יום אחד ארוך, וביום אחד אי אפשר להניח שני עירובים. רק נעיר שביום טוב שני בחוץ לארץ, ששלושה רגלים, גם חכמים יודו לרבי יהודה, כי יום טוב שני של גלויות נחגג רק מספק, גם לדעת חכמים, בשונה מראש השנה. עירובין פרק ג' משנה ח'. במשנה הקודמת דיברנו על שני ימי ראש השנה, וראינו מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. לדעת רבי יהודה, שני ימי ראש השנה הם רק מספק. אחד מהימים קודש, ואחד חול, רק שאנחנו לא יודעים מי קודש ומי חול. לעומת רבי יהודה, חכמים סוברים ששני ימי ראש השנה נחשבים כיום אחד ארוך. המשנה שלנו מביאה נפקמינה נוספת למחלוקת הזו. ביום טוב, כמו בשבת, אסור להפריש תרומות ומעשרות. אבל מה קרה אם אדם לא יפריש מערב ראש השנה? אומר רבי יהודה, הוא יפריש גם ביום הראשון וגם ביום השני ויתנה תנאי וזה יועיל. מהו התנאי? ביום הראשון של ראש השנה הוא יתנה. אם היום הוא חול ורק מחר זהו ראש השנה אמיתי, אז ההפרשה של הפירות תועיל היום. אבל אם היום זהו ראש השנה אמיתי, אז אין משמעות להפרשה שלי. למחרת יעשה תנאי דומה ויגיד, אם אתמול היה חול והיום קודש, אז הפירות כבר מתוקנים ומה שאני אעשה עכשיו זה חסר משמעות. אבל אם אתמול היה ראש השנה והיום הוא חול, ההפרשה של היום היא זו שתקבע. אחרי ההפרשה ביום השני, מותר לו לאכול מהפירות, כי בכל מקרה הוא פשוט מהפירות, תרומות ומעשרות. דין דומה מביא רבי יהודה, הרי אסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב, אבל אם ביצה נולדה ביום הראשון של ראש השנה, מותר לאכול אותה בכל מקרה ביום השני. למה? כי אם היום הראשון הוא קודש, אז היום השני הוא חול, ואין בעיה לאכול ביצה שנולדה ביום טוב אחר יום טוב. ואם היום הראשון היה חול, אז אין שום איסור לאכול ביום טוב ביצה שנולדה בערב יום טוב. לעומת רבי יהודה, חכמים חולקים וסוברים שקדושת שני מראש השנה היא קדושה אחת, ולכן לא יועיל התנאי של ההפרשה, וגם לא נתיר לאכול את הביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה, כי יום השני הוא כמו יום הראשון, ואסור. נסכם, רבי יהודה סובר שהסיבה שחוגגים שני ימים בראש השנה היא רק מספק, אז אחד מהימים הוא בעצם חול, ולכן ניתן להתנות בהפרשת תרומות ומעשרות, וביום השני בכל מקרה מותר לאכול מהפירות. אותו רעיון גם עם ביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה, ביום השני בכל מקרה מותר לאכולה. לעומת רבי יהודה, חכמים מתייחסים לראש השנה כאל יום אחד ארוך עם אותה קדושה, ולכן שני היתרים של רבי יהודה לא מקובלים עליהם ויהיה אסור. עירובין פרק ג' משנה ט'. המשנה שלנו היא המשך של שתי המשניות הקודמות, ומביאה עוד נפקמינה לשאלה האם שני ימי ראש השנה הם שתי קדושות או קדושה אחת. לדעת רבי דוסא בן ארקינס, כאשר מתפללים בראש השנה, צריך להגיד ביום הראשון, החליצנו השם אלוקנו את יום ראש החודש הזה, אם היום, אם למחר. זאת אומרת, צריך להדגיש שלא בטוח שהיום זה ראש השנה, שלא יראה כשקרן. וגם ביום השני של ראש השנה להגיד נוסח דומה, אם היום, אם אמש. חכמים חולקים לרבי דוסא בשני דברים. הראשון, הם סוברים כמו שלמדנו כבר, ששני ימי ראש השנה הם כיום אחד ארוך, ולכן אין צורך בתנאי. וגם יש חשש שהמאה הרצות יזלזלו אם ישמעו שכל הסיבה שחוגים יומיים היא רק מספק. והדבר השני, הם חולקים על ההזכרה של ראש השנה כראש חודש. לדעת חכמים, אומרים בתפילת ראש השנה, יום הזיכרון הזה. והמילה זיכרון נזכרה בתורה גם בהקשר של ראש השנה וגם בהקשר של ראש חודש, ולכן אין סיבה להזכיר את א' בתשרי שוב כיום ראש חודש. נסכם, שתי מחלוקות במשנה. הראשונה, האם להזכיר בתפילה של ראש השנה את העובדה שאולי היום זה לא ראש השנה, ולדעת רבי דוסא בן ארקינס מזכירים, ולדעת חכמים לא. המחלוקת השנייה, האם להזכיר את ראש חודש בתפילת ראש השנה, לדעת רבי דוסא מזכירים, לדעת חכמים לא מזכירים.